ערב טוב. בתובנה ומבקשים שניתן כותרות לכל שיחת דרמה, כדי שאחרינו יהיה אפשר למצוא את זה בספריית הקלטות. אז אני קראתי לשיחה הזו סוף העולם. יש עוד וריאציות, אבל החלטתי שנשאר עם זה. סוף העולם. אני רוצה להתחיל את את השיחה הזו, או היא ניזונה מדרשה מאוד מאוד יפה, דרשה או סוטה או סוטרה, שבה מתואר איך יום אחד או באשמורת לילה אחת מגיע אל החושה שבה שהה הבודה, יצור שמימי, בן של דבה. אתם יודעים, לבודה היה שיח ושיג לא רק עם יצורים חיים כמונו, אנושיים, גם עם אלים, יצורים אחרים, לימד אותם, הורה להם. אז מופיע, והתיאור נורא נורא יפה, מופיע באשמורת הלילה, והוא קורן, היצור הזה, הדבע הזה, בן של דבע, כן? קורן ומאיר את כל החורש כולו. קראו לו אוהיטסה, זה השם שלו, אוהיטסה. הוא מגיע ושואל את הבודה שאלה. ואני חושב שזו שאלה שלא רק ישויות שמימיות כאלו, כן? אלא גם אנחנו כבנות ובני אדם, כן? שואלים אותה, רוצים לקבל תשובה עליה. הוא שואל את הבודה, האם יש איזשהו סוף עולם, איזשהו קצה של היקום, שבו המעגל הזה של הנדודים הסמסריים, שכולנו בוודאי מכירים אותם על בשרנו. האם יש איזשהו מקום שבו נוכל לנוח כבר? לנוח. לעצור. לעצור את מה? את הטלטלה הזו. דיברנו על לא מעט בקבוצות, במהלך הריטריט הזה, אנחנו. האם המסע הזה מסתיים באיזשהו מקום? מעגל הקיום שבו כולנו נתונים. עדה, הזדקנות, מחלה, מוות. הוא שואל אותו, האם בסופה של הדרך הזו, גם אם היא ארוכה ומתמשכת ותובענית, גם אם אנחנו לא יכולים אפילו לתפוס את הממדים שלה, נוכל לשים קץ לסבל האנושי הקיומי שכולנו מכירים. אבל לשים קץ באופן מלא ושלם ומוחלט. כי לשים קץ למה שמסב לנו סבל, אנחנו יודעים. יש לנו לא מעט טכניקות ואסטרטגיות ואפשרויות, ואנחנו יודעים. אנחנו מתיימנים בזה חיים שלמים. אבל אותו רוהיטסה שואל אותו, האם יש איזה מקום שבו לא הקלה זמנית על הסבל? הקלות זמניות אנחנו מתמחים. ואני לא אומר את זה בציניות. ככה אנחנו חיים את חיינו. אם יש קץ, אם יש סוף, סוף עולם. והבודה אומר לו, זה הקטע המעניין, כי הדרשות של הבודה הרבה פעמים הם איזה מימד של נורא יפה. הבודה אומר לו, לא. הבודה אומר לו, לא. הוא אומר לו, לא ניתן ידידי באמצעות ההליכה בדרך, אם אתה צועד, גם אם אתה הולך בדרך הזו, להגיע, לראות ואפילו לדעת שיש איזשהו מקום כזה. סוף כזה. ורוהיטסה, כן, במקום להיות מתוסכל, הוא נורא שמח. הוא אומר, וואו. ויצור שמימי, כן? הוא אומר, וואו. ואז הוא מפרש, הוא מתאר לו את הדרך שהוא עשה, את הדרך הרוחנית, אם נקרא לה ככה, במשך 100 שנים, 100 שנות חייו, ככה הוא אומר. הוא אומר, לא היה יום אחד שבזבזתי שלא היה מוקדש למסע הזה, לחיפוש הזה. הוא אומר, אני, הוא מתאר את האיכויות שלו, את האיכויות על אנושיות. זה נורא יפה, אז אני אקריא את זה. אני שהייתי מהיר יותר ממעופו של החץ על פני צילו של עץ, את הדימוי הזה, שבצעד אחד הייתי פוסע מהים המזרחי עד לים המערבי, מתתי במהלך החיפוש אחר המקום שבו חדל מעגל הקיום והסבל להיווצר מחדש עוד ועוד. אז הוא נורא שמח שהבודה מאשר לו את חוויית חייו, שאין קץ כזה, אין סוף כזה. הוא אומר, אוקיי, אז הדרך שלי לא הייתה על השווא. הנה, הקדשתי, אני עם היכולות המופלאות האלה, ואתה מאשר לי את מה שחוויתי. ולו הסוטה הזו הייתה מסתיימת כאן, ניתן היה, אני חושב, להבין את מה שכולנו מבינים בשלב כזה או אחר של הדרך או של המסע הרוחני שלנו. הדרך לא מובילה לשום מקום, מכיוון שהדרך והמקום חד הם. לא ניתנים להפרדה. זה מושגים שיש לנו, קונספטים של דרך, של מקום, הם אינם נפרדים זה מזה, אלא הם יותר ביטויים שונים של אותה המהות שאנחנו קוראים לה קיום, חיים. הדרך היא אולי הצורה, נכון, דרך יש לה צורה, שביל מתפתל, דרך היא הצורה, כן? שמובילה אל מקום שנעדרים ממנו כל ההגדרות, התוויות, השיוכים, ההפרדות והגבולות, כל מה שמייצר, כל מה שגורם לנו לנוע עם התנועות האלה של הזדהות או דחייה, שמולידים בסופו של דבר את הסבל בחיינו. ומשום שהמקום, הסו-קולד מקום הזה, ריק, מכל אלה, אז אולי דווקא משום כך ניתן לתפוס אותו בביטויים קונקרטיים שאנחנו מסוגלים לחוות אותם ולדעת אותם. למשל, כמה דוגמאות. מה החוויה שלי, שלך, שלך, כל אחד מאיתנו? כאשר אני מסוגל להקשיב למישהו מבלי להשוות אותו, מבלי לשפוט אותו, מבלי למדוד אותו כנגדי, כן? או אחרים, מבלי להשוות אותו אליי או אל אחרים. פשוט להקשיב. פשוט להיות נוכח, כן? כשליבי לא סגור ולא מרוכז בעצמי, שאני לא מרכיב את ההדשה הקבועה הזו, מה בעדי ומה נגדי. מה החוויה? איך החוויה הזו מרגישה? שאני נוכח או נוכחת ככה, באיזה שיח עם מישהו אחר. Okay? שם אחד או מונח אחד שאפשר לצמיד לחוויה כזו, זה מטה. מטה. מתורגם כאהבה, אהבה שאינה מותנית, אבל יש איזה אין ספור ביטויים אחרים, ידידות, אהדה. מה החוויה? איך נחווית חוויה של מטה? אל תלכו למושגים המופשטים, לכן אני מדבר על דברים קונקרטיים. כי אני שם לנוכח מישהו אחר, או מישהי אחרת, באופן הזה. דוגמה אחרת. מה החוויה שלי? איך מרגישה החוויה שלי? שאני יכול או יכולה לעזור למישהו אחר שנמצא במצוקה, שצריך עזרה, מבלי שתסתנן לשם איזושהי תביעה, בין אם היא מנוסחת באופן מלא או חבוי, להוקרת תודה, לתמורה כלשהי. איך החוויה שהנתינה, כן, היא כזו, היא באופן הזה. אפשר לקרוא לזה קרונה, קרונה או חמלה, נכון? חמלה נקייה, בלי ההתחשבנויות הרגילות לצידה. פשוט אני נענה למשהו, נענה לאיזה קושי, מכיוון שאני מסוגל להיענות לו. אין שם שום שקילה כזו. האני, תחושת האני, שרה הצידה, כן? מפנה את המרחב הזה. קרונה. מה אני מרגיש? איזה חוויה יש לי? איך היא נחווית? איך היא מרגישה? שאני יכול לשמוח בשמחתו של מישהו אחר, של מישהי אחרת, על קידום בעבודה, על פרסום, על הישג כלשהו, מבלי לחוש איזושהי צביטה של קנאה. כן? למה זה לא מגיע לי? אולי באיזשהו אופן זה על חשבוני. שוב, מבלי שאני אהיה נוכח, אני פשוט חולק את השמחה הזו. פרגון אם אתם רוצים. שמחה ושמחת האחר, הזולת. ואיך זה מרגיש? אני מזמין את כולנו להיזכר ברגעים כאלה ולשחזר לעצמנו את התחושה הזו. לביטוי הזה אפשר לקרוא מודיטה, מתורגם כשמחה אוהדת. תרגום יפה. מה החוויה שלי כאשר אני מסוגל לקבל כעס של מישהו אחר, מכיוון שהוא כועס, אבל מבלי לאמץ את המצוקה שלו, להמיס אותה עליי. זאת אומרת, כן לאמץ את המצוקה שלו, אבל באופן שלא משליך עליי, שלא מחייב אותי מיד להגיב בזעזוע או בתוקפנות או כל המנעד של התגובות האלה. מידה של איזון נפש. כן? זה לא שלי, זה לא אני. יש כאן מצוקה של אדם אחר. כן? אפשר לקרוא לזה אופקה, איזון הנפש. אז כל ארבעת הביטויים האלה, או התנועות האלה, או האיכויות האלה, כן? שנקראים אברהם אביהרה, מי ששמע את המינוח הזה, כן? מתורגם כמשכנות הנעלים, נשגבים, השמימיים, משכנות האלים, כן? איך זה להיות ביטוי לחוויות האלו? מה נדרש כדי שהחוויות האלה, העמדות האלה, המבטים האלה יתאפשרו? כדי שגם אני אוכל לשכון במשכנות האלה. שוב, הזמנה לבדוק עם עצמנו. בחיים שלנו, לא כאיזו תיאוריה שנלמדת באיזה מקום אחר. שוב, אם נחפש כל הזמן את ההבטחה הגדולה שבקצה הדרך, כן? את השלווה, את האמת, את הנירוונה, כל שם אחר שנדביק לזה, כן? או איך שלא נכנה או נקרא לתמורה שאנחנו מצפים לה עבור המעמד שלנו, המאמצים שלנו, אנחנו עלולים פשוט למעוד בדרך ולחבל. גם לזה יש אין ספור ביטויים. כי תשומת הלב שלנו תהיה שם, ולא משנה מה השם הזה, על חשבון הכאן, מה שיש. ואז, הדוגמה שרשמתי לי, אולי נוכל מתוך מודעות מלאה לריחות, לניחוחות, לטעמים, יש לנו מטבח נהדר ככה, אני מאמין שחוויתם את זה, כן? מתוך מודעות מלאה לכל זה, אבל אולי נשכח לסדר בחזרה את הכיסא, להחזיר אותו מתחת לשולחן. אוקיי? נקום מלאה השראה משיחת דרמה, אני נשכח לזיז, להחזיר את הקרית, כן, שהזזנו למקום, כדי לאפשר לאחרים את המשך הפעילות כאן. חז"ל, אגב, שהיו גם חבר'ה חכמים, נכון? גם לנו יש איזה, ביטאו את זה בצורה מאוד יפה. אותו, כולנו מכירים את השכר מצווה, מצווה, נכון? השכר של המצווה הוא העשייה שלה. אין שכר על קיום המצווה, אלא בעצם קיומה. והעשייה הזו שאינה מותנית בדבר. אז אין שום מקום שאליו מוליכה הדרך, אבל ככל שנלך בה יותר, אולי גם נלמד ליהנות מהנוף. לא נהיה עסוקים בה לאן. אבל בודה לא מסתפק בכך, כן? בדרכו של הבודה. הוא אומר, אמנם לא ניתן להגיע לקצה היקום, המטאפורי הזה, לסוף מעגל הסבל האנושי, הדוקה, רק באמצעות צעידה בדרך, זה לא מספיק, כן? אבל גם לא ניתן לשים קץ למצוקות שלנו, בלי המחויבות הזו, בלי הנכונות הזו, בלי המכונות הזו, כן לצאת לדרך. זה לא יגיע וינחת מאיזשהו מקום, אלא ששמענו או קראנו, אני לא יודע מה. בלי לקבל על עצמנו את המחויבות, באמת התובנית אבל הבלתי מתפשרת. אני אומר את זה כאן. בלתי מתפשרת לאימון רוחני, לתרגול הזה. להתבוננות הבהירה והחודרת ויפסנה בטבע הקיום, בטבענו שלנו, בחמדנות שלנו, בזדוניות, ביהירות, בגאווה, בכל אותם צדדים שלא נוח לנו לראות בעצמנו, להכיר בהם, בתעתועי הדמיון, ובחוסר היכולת שלנו, או המוכנות שלנו, לקבל את החיים כפי שהם, לא כפי שתכננו, לא כפי שרצינו, לא כפי שהשתוקקנו, לא כפי שבנינו. לא כפי שהיינו רוצים שהם יהיו. אבל הבודה לא עוצר כאן. הוא ממשיך ומדבר, זה משפט מפתח. תשמעו את ההקלטה, אולי תכתבו לכם, זה קריטי. כן? למרות כל מה שאמרתי לך, אומר לרוהית עשה, כן? אני מצהיר כי בגוף הזה עצמו, ובתודעה שלו נמצא היקום כולו. בגוף הזה עצמו ובתודעה שלו נמצא היקום כולו, המקור ליקום, ההיפסקות שלו והדרך שיש להתאמן בה כדי להגיע לאותה היפסקות נחשפת של הקיום, שבה חדל, עוצר כל מעגל הלידה, המוות, הסבל הקיומי שאנחנו מכירים. זאת אומרת, במילים אחרות, רק מי שיודע או יודעת את סוד היקום, כן? רק החכם, כן? מתרגל, החכם, החכמה, שניחן, שפיתח בעצמו את החוכמה, כן? שמבין שהעולם כולו, מה שאנחנו קוראים לו עולם, נמצא בתוכנו כפי שאנחנו חלק בלתי נפרד מהעולם הזה. או סוג של ביטוי פרטי שלו, כל אחד, כל אחת מאיתנו, סוג של ביטוי פרטי, התגלמות של מה שאנחנו קוראים לו עולם. רק מי שיודע את הסוד הזה יכול להתחיל להתכוונן, להשתוחרר ממעגל ההשתוקקות, האשליה והסבל שנגרם כתוצאה מהשוטטות האינסופית הזו. בחיפוש אחרי מה, אחרי משהו, משהו יציב וקבוע שנוכל איכשהו לאחז בו. ואנחנו מכירים את זה כחוויה אנושית, נכון? כולנו מכירים את זה. הגענו, קיבלנו, השגנו את מה שרצינו. אבל אני משאיר את זה פתוח. כמה זמן זה שרד? אני זה שורד הרבה מאוד זמן במונחים של קיום אנושי. כן? ומה שמייצר את הגרעין הזה של דוקה, זה שאנחנו כבר יודעים מחוויות חיינו עד כמה הדברים הם ארעיים, חולפים, זמניים, לא ניתן לקבע אותם. לא ניתן לאחז בהם ולא ניתן לקבע אותם. אז איכשהו, גם שכבר השגנו, גם שאנחנו כבר נמצאים במקום שבו יש מנוחה, ויש לא מעט מקומות בחיים שלנו, מקומות מטאפוריים או נסיבתיים, שבהם אנחנו חווים מנוחה ואושר גדול. אוקיי? עדיין, אם נתבונן היטב, העננה הזו, כן? העננה קטנה מרחפת לשם. למה? כי אנחנו יודעים, כי התנסינו, כבר ראינו את זה קורה שוב ושוב. אז זה לא כדי לדכא אותנו, בוודאי שלא. לא כדי לומר לנו, אוקיי, אל תעשו תוכניות, אל תתקיימו, אל תשאפו, אל תפנטזו, אני בעד. חיים בלי פנטזיה, בלי חלומות, בלי שאיפות, בלי רצונות, אלה חיים שאין בהם לחלוחית. אבל האלמנט הזה, הידיעה הזו, העננה, הצל הזה שמרחף שם. וכאשר אנחנו מתחילים להבין איך אנחנו בעצם בוראים בוראים, לא פחות מכך, את מה שאנחנו תופסים כהיקום הפרטי שלנו, העולם הפרטי שלנו, בכל רגע ורגע, ואיך אנחנו בוראים את העולם הזה, בהתאם לנטיות שלנו, לעדפות שלנו, לדפוסים שלנו, האמונות שלנו, הדעות שלנו, הקיבעונות שלנו, הדברים שאנחנו מקובעים עליהם. אנחנו יכולים אולי גם להתחיל ולהתפכח מהתפיסה השגויה של המציאות כמשהו נפרד וזר שקורה לנו, איזה שהן נסיבות חיצוניות שאנחנו נקרים אליהם באופן מקרי. ברגע שאנחנו מצליחים לראות אלה פירות של תרגול, איך אנחנו נופלים פעם אחר פעם בדיוק לאותם בורות, מגיבים בדיוק באותם אופנים כאשר לוחצים לנו על הכפתורים שלנו, אנחנו יכולים להבין איך אנחנו בעצם מסרטטים את המפה שאנחנו תופסים בטעות כמציאות. איך תמונת העולם הסו-קולד אובייקטיבית שלנו, שאנחנו רואים לנגד עינינו שם, בחוץ, בחוץ, מחוץ עלי, כן? היא למעשה השתקפות מדויקת וסובייקטיבית של העולם הפנימי שלנו. אנחנו תמיד נפגוש, תמיד נראה, תמיד נחווה את העולם שאנחנו מצפים לפגוש. אז איך תמונת העולם האובייקטיבית הזו היא הרבה פעמים תמונת מראה של המבנה הנפשי שלנו. כן? אני נותן את הדוגמה הזו, הדוגמאות האלה. כן? אדם שמבנה האישיות שלו הוא, שלו או שלה הוא חשדנות, אי אמון. חיים תמונת עולם, אי אפשר לסמוך על אף אחד. אני לבד בעולם הזה. זה העולם, פסיכולוגיה, אנחנו מדברים על השלכה, נכון? זה העולם שאנחנו בוראים לעצמנו שם. וגם שהעולם, מה שנקרא העולם או אנשים אחרים, יראו לנו תמונה אחרת, על פי רוב אנחנו לא נאמין לה, כי היא לא מסתדרת עם תמונת העולם שלנו, עם תפיסת המציאות שלנו. כן? למה היא אומרת לי את הדבר הנחמד הזה? מה היא רוצה ממני באמת? אני לצערי הרב מדבר מניסיון חיי. מי שחי עם ביטויים כאלה. חוסר היכולת לראות ולהבין שאני אראה, ואני תמיד רואה את העולם שאני מצפה לראות. אני אחפש, מצד אחד אחפש מה שיאשר לי את תמונת המציאות הזו, מצד שני התעלם ואדחה כל מה שאולי יסתור אותה. הוא כל כך עמוק טבוע בנו. אז במידה רבה, העולם שאנחנו פוגשים, שאנחנו חווים כעולם חיצוני, או תופסים כעולם חיצוני, הוא תרשים מאוד מאוד מפורט ומאוד מאוד מדויק של התבניות המנטליות שלנו. וכולנו מכירים, גם זה לא דבר חדש, מצבים שבהם אנחנו נמצאים עם אנשים נוספים בחדר מסוים, נגיד, באיזושהי סיטואציה, נחשפים לאותם מראות, לאותם צלילים, לאותם טעמים, כן? ובכל זאת, אחרי זה שאנחנו משווים את ההתרשמויות שלנו, לפעמים אפשר לחשוב שהיינו בשני יקומים שונים. נכון? מכירים את זה? שני יקומים שונים. אהבת את זה? איך, איך, כאילו, מה? ממש, שני יקומים שונים. מכיוון שאנחנו נוטים לקבע את המציאות, כדי להמשיג בכלל, כדי לתפוס אותה, אנחנו יכולים הרבה פעמים לחזור אל אותו הספר, או לשמוע את אותה המנגינה, ולגלות משפטים שלמים שלא קראנו אותם, או טובים שלא שמענו. קרה לכם? חוינג, בפטריאך הזן השישי, נקלע פעם לביקור בין שני נזירים, שהוא נסב סביב דגל שהתנופנף לו ככה ברוח. בנזיר אחד, אחד מהם אמר שזה הדגל נע, והשני אמר שזה הרוח שנע, וחוינג אמר לנו, אמר להם, הדגל והרוח לא נעים, זה התודעה שלכם שנעה. אז כאשר אנחנו מתחילים לראות, לחוות ולהבין, לראות, לחוות ולהבין, איך אנחנו יוצרים את הגבולות המלאכותיים האלה, בין הפנים לחוץ, איך אנחנו מחלקים מציאות אחת שלמה לחלקים נפרדים, ותוחמים אותם בזמן ובמרחב, גם ההגדרות, אנחנו מתחילים קצת לחוש בזה, להריח את זה אפילו, כן? גם ההגדרות, המחיצות, החומות האלה שאנחנו בנינו ובונים בינינו לבין העולם, מתחילים לראות לנו פחות מוחשיים, יותר גמישים הייתי אומר, יותר נזילים. ואז אנחנו יכולים להתחיל ולאפשר לעצמנו להרחיב, קודם כל להרחיב יותר, עוד ועוד, את גבולות האני שלי, האני שלנו, ולכלול בהם גם את האחרים בחיינו, כי אנחנו פחות מאוימים. ושוב, אני רוצה לשים כאן איזה דגלון אזהרה, כן? צריך לדעת לקרוא את המפה הזו של הדרך הרוחנית. ראייה חלקית בלבד של המפה הזו יכולה להוביל אותנו לחשוב שאם היקום כולו נמצא בתוכנו, כן? אז אנחנו צריכים כמובן להעמיק ולהתבונן בנו עצמנו, להגיע להיכרות אינטימית עם הגוף והתודעה, זה מה שאנחנו מדריכים, מציעים במדיטציה. כדי לשים קץ לאשליית האני הנפרד שלנו שמולידה בעצם את הסבל בחיינו. אבל דגלון האזהרה, זה יכול להפוך, או עלול להפוך, יותר מדויק, למסע אובססיבי שכל כולו התעסקות באני ועצמי ושלי. במסווה של חקירה רוחנית. אמרתם לי, אני חוקר, אז אני. זה יכול להתנקז, זה יכול להפוך ממש לאיזה מין אני עכשיו עם עצמי. ואל תפריעו לי. אל תפריעו לי. אסור עכשיו להפריע לי. אני במסע הזה, אני עסוק עם עצמי, אני חוקר את עצמי. זו דרך רוחנית. לפעמים על חשבון אחרים או אחרות. כן? אז ככה, דגלון אזהרה, לדעת לקרוא את המפה הזאת היטב. כשזה קורה, גם את זה לצערי ראיתי לא מעט, אז מסע כזה, כולו יכול להפוך לעיסוק אובססיבי שרק מעמיק ומעצים את התחושה, את האשליה הזו, שכל העולם בעצם סובב סביבי. הכל מתגמד לנוכח המצוקות והסבל שלי. כן? וכל מה שלא משרת את המטרות שלי הוא חסר משמעות. זוהי הצומת, אני חושב, בדרך שלנו שבה אנחנו נקראים לשוב ולהתבונן שוב במפה שהבודה מציע לנו ולקרוא אותה בעיון, בעיון רב. כבר אמרתי את זה מקודם, אני אומר את זה שנית. אמנם כל היקום כולו נמצא בגוף ובתודעה שלנו, אבל באותה מידה אנחנו אך ורק ביטוי של העולם הזה. ביטוי מאוד אישי, מאוד פרטי, מאוד ייחודי, מאוד חד פעמי, אבל עדיין לא נפרד. אם נסיט את המיקוד הקבוע שלנו בעצמנו, ונפנה את המבט דווקא החוצה, אל הפרטים שבעולם הזה, אל האנשים סביבנו, נגלה שאנחנו הרבה פעמים יכולים ללמוד הרבה יותר על עצמנו, הרבה יותר על עצמנו, על מי אנחנו, כן? דרכם. פשוט דרכם. יותר מאשר מהנבירה האובססיבית הזו בפנימיות שלנו. זה מה שאנחנו עושים. כיצד אנשים מגיבים אלינו? מה בהתנהגות שלנו גורם להם להתקרב אלינו, לבקש את חברתנו או להידחות? הרבה פעמים אנחנו לא רואים, אנחנו, ההשלכה הקבועה היא זה הם ואנחנו. אבל אם אני יכול להסתכל ולהתבונן על כל האינטראקציות היומיומיות שלי, מבעד לסייסמוגרף הזה, הרבה פעמים אני יכול ללמוד דרך ההתבוננות הזו, דרך הקרבה הזו, יותר על עצמי. אתם מכירים את זה שאנחנו הולכים ברחוב? תגיד, מה אתה כועס כל כך היום? אני כועס? אני כועס? מה פתאום כועס? אבל משהו קורן שם, משהו משתקף, משהו מתורגם כך. אז אולי אני צריך להסתכל ולהתבונן פנימה מה מוקרן ממני שגורם לאנשים לחוות אותי באופן הזה. אז במקום להתבצר בגבולות של האני שלנו, שהם, הם בגרשיים לא מבינים או לא מקבלים, אז נלמד להתבונן בהם שוב. אני חושב שהדימוי יפה, כאיזה מין מד כזה, מין סיסמוגרף כזה, שמלמד אותנו הרבה יותר על עצמנו, שמשקף אפילו את רמת הרעשים שלנו. ולפעמים נוכל לגלות את עצמנו בהם. נלמד להקשיב ללא שיפוט, ללא תוויות, ללא דעות דומות. נוכל לזהות את המקומות שמשהו בסיפור האנושי שלהם, שלהן, כן? נוגע בנו. מרטיט את הנפש, מרטיט את הלב, כן? גורם לנו אפילו לזהות ביטויים כאלה, כן? אצלנו. אנחנו מגלים שאנחנו מורכבים מאותה מהות אנושית. נוכל לגלות עד כמה אנחנו בעצם דומים. אל תיבהלו. כל אחד, כל אחת מאיתנו בוודאי הוא חד פעמי. באמת, חד פעמי ביקום הזה. אוקיי? אין אף אחד או אף אחת שיכול להתחפש לכם. אבל הסיפור החד פעמי הזה, שהמהות שלו זה האנושיות שלנו, כן? את זה אנחנו חולקים. על זה נבנית סנגה. מזה ניזונות האיכויות האלו, אברהם אביהרות. כן? אנחנו מכירים את הסיפור הזה. אנחנו יודעים אותו על כל גווניו. זה מה שמחבר בינינו. זה מה שגורם לנו להזדהות עם אחרים, בכאבם. זה מה שגורם לנו לאהוב, כן? ולפקוט עם מישהו אחר. זה לא זר לנו. זה מה שהופך אותנו, זה מה שמחבר. זה הגורם שמחבר ופועל כאנטידוט, כנוגדן, אל מול תחושת האני הנפרד, אולי הרבה פעמים מנוכר מול כל העולם הזה, שם, איפשהו, איזה חוץ. אז זה ריקוד, מין סוג של ריקוד עדין, פנימה והחוצה. ממש פנימה והחוצה. הרגע אני כל כולי כאן, כן? אני עם עצמי. ברגע הבא, אני כבר לא כאן באופן הזה. ברגע הבא אני עם, אני מחובר. אני כבר חלק מ... ויש מקום לזה ויש מקום לזה. זה לא אחד על חשבון השני. כי כשהבודה מדבר על העולם, הוא לא מדבר על איזשהו עולם פיזי בחוץ. זה מאוד מאוד רדיקלי בתפיסה הבודיסטית. כשהבודה מדבר על עולם, הוא מדבר רק על החוויה האנושית שלנו. האופן שבו אנחנו מכירים את העולם, או חווים את העולם, דרך התנודות האלה של המשיכה והדחייה, דרך כל הקלט החושי שזורם אלינו. והאופן שבו אנחנו מגיבים אליו. זאת אומרת, זה עולם החוויה האנושית מבחינת הבודה. וכשמפסיקה, כשמפסיקים הניסיונות האלה, כן? להשתוקק אל, לנסות לאחז, לנסות לקבע, מפסיק עולם, לפעמים לרגעים, לפעמים יותר. עולם של אותה תנועה מתמדת בין הנעים ללא נעים, בין המשיכה לדחייה, שמזין את הסבל הקיומי שלנו. וכשזה פוסק, אנחנו יודעים חירות. אנחנו תואמים, ממש תואמים, מהחופש שעליו מדבר הבודה. אז כן, דרכנו היא דרך, כן? אני מאמין שכולנו, כן? ידענו לא מעט רגעים כאלה, שבהם התנועה הזו לרגע פסקה, ולא היה אני מול, כן? יכול להיות רגע אינטימי בטבע, רגע אינטימי עם מישהו אחר, כן? אני זוכר את הבן שלי, סיפרתי, שיתפתי על הבן שלי, הקטן הזה, זה. יושב אליי ככה, ואנחנו רואים שנינו איזה, לא יודע, אני לא זוכר, איזה סרט מטומטם בטלוויזיה, איזה קישוש הזה. ולרגע, לרגעים, יש רק את חום הגוף. יש רק את חום הגוף. יש רק את המגע. יש רק את האהבה הזו שאנחנו חולקים. רגע של קסם, ממש רגע של קסם, של חיבור, של התמזגות אפילו. ברגע הבא העין שלי קלטה את השעון, והקסם התפוגג. זה הפך לעדן, השם שלו, שצריך עכשיו ללכת לישון, ואני הפכתי לאילן האבא, שהגיע הזמן ללכת לישון, וכבר נכנסנו לתפקידים, והקסם התפוגג. אז יש לא מעט רגעים כאלה, לא בהכרח עם עוד מישהו. לא מעט רגעים שבהם הניכור הזה, תחושת הנפרדות הזו נושרת. אוקיי? אני, עולם, נושר, מתפוגג לרגע, ואז אנחנו יודעים היות אחר, היות שטבול בניחוח הזה של החופש. אבל התרגום שלנו, התרגול שלנו, כשזה מתפוגג, להיזכר מחדש שוב ושוב, עוד פעם. גם רגע כזה, כן? גם רגע כזה הוא חלק מהחוויה שלי, חלק מהפוטנציאל שלי. ובודה אומר, אם לא הייתם יודעים את זה, לא הייתי מזמין, לא הייתי מציע את התרגול הזה, את הדרך הזו. שכן, יש לומר, היא תובנית, היא מחייבת, היא דורשת. אבל הפוטנציאל שהיא מציעה. אולי לסיים בדברים של הבודה. אולי כבר תעצמו את העיניים ונעשה את זה. מדיטציה קצרה. כן, תנסו. אז אני אקרא לכם כהשראה את המילים של הבודה ונשב לנו בדממה. החכם, אומר הבודה, זה שיודע את העולם, שהגיע אל סוף העולם ואל סופה של הדרך הרוחנית, לאחר שהוא חווה את סוף העולם, שלב. הוא אינו משתוקק לעולם זה או לעולם אחר. בואו נשב עם הכחות הזו. כמה רגעים בשקט. תודה על ההקשבה. אז אנחנו נצא עכשיו להמשך התרגול בתנועה, בהליכה, תנועה מודעת. אני שני אנשים שנרשמו לפגישות אישיות איתי, זה להזכיר בחדר 9 מעבר לדשא. ונשוב וניפגש כאן לסשן האחרון של היום הזה.